שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב.
אני גיא.
והיום אנחנו מדברים על החלק המשלים של אסטרטגיה בין דורית, והיא אסטרטגיה בירושה. גיא, למה אנחנו מדברים על אסטרטגיה בירושה? ומה הקשר בכלל בין ירושה ובין אסטרטגיה?
כן, אז אלה שני צדדים של אותו המטבע. בעצם באירוע ירושה יש לנו העברה בין דורית. ויש אסטרטגיות מסוימות שאפשר לבצע לירושה, ויש אסטרטגיות מסוימות שאפשר לבצע לפני ירושה, ולכל אחת יש את המקום שלה. אירוע הורשה הוא אירוע כלכלי מאוד משמעותי, שבו אנחנו מעבירים כספים בתוך המשפחה, וכמובן שבכל אירוע משמעותי שבו עוברים הרבה כספים, יש גם מקום לטעויות יקרות, ואנחנו נסביר בפרק איך להימנע מאותן טעויות יקרות, וגם אירוע ירושה, במקרה שלא מתכננים אותו בצורה טובה, עלול להוביל לאי-נעימויות במשפחה, לריבים, לכל מיני דברים שכדאי להימנע מהם, ולכן חשוב מאוד לתכנן את האירוע הזה מראש.
נכון, אני חושב גם שמדובר בנושא שהרבה מאוד אנשים מנסים לחמוק ממנו כי הם מרגישים לא נעים, כי הם מרגישים שזה אולי קצת גרידי לדבר על ירושה, לתכנן את הירושה. יש המון אמונות תפלות ביחס למוות ולדיבור על מוות, ואני חושב ברמה אישית שכן נכון לדבר על הדברים האלה מראש, כמו שדיברנו בפרק על הפרדה רכושית, שנכון לזו גם לדבר על מה יקרה במצב בו הזוגיות הזאת לא מתקיימת לאורך זמן. כך גם נכון לדבר על הבלתי נמנע, שזה בעצם אירוע מיטה, ולתכנן כיצד האירוע הזה עובר בצורה המיטיבה ביותר עם כולם, כי בסופו של דבר המורישים בדרך כלל רוצים לעזור לדור הבא, הם רוצים לעזור לילדים שלהם, ואם זה נעשה בצורה נעימה וטובה ובונה, אין סיבה לא לקיים על זה דיון ושיח ותכנון מקדים.
כן, אז אני ממליץ ככה לכל המאזינים, גם אם הם רחוקים מזה ברמה אישית, לחשוב אולי שווה פה לדבר עם ההורים, לדבר עם הסבים והסבתות, כל אחד והסיטואציה שלו. אז נדיב, מה קורה אחרי שההורים נפטרים? קודם כל, ההורים בדרך כלל, אני אומר ההורים, אני אתכוון לדור של הסבא וסבתא בדרך כלל קודם כל, ובדרך כלל אחד נפטר לפני השני. מה קורה שבן אדם נפטר? מה התהליך?
כן, אז קודם כל צריך לקבור אותו, אתה יודע. זה השלב הראשון בתוך כל המלנכוליה הזאת. ולאחר מכן אפשר באמת להוציא תעודת פטירה. זאת תעודה שמנפיקים אותה, אפשר להוציא אותה מהאינטרנט, מאתר של משרד הפנים. ובשלב הזה לרוב יש צוואה. צוואה זה מסמך משפטי שאדם כותב לפני מיטתו, ובו הוא מצווה כיצד צריך להתייחס לנכסים שהוא הותיר בעולם הזה. ובמצב הסטנדרטי אנחנו לוקחים את הצוואה, מעבירים אותה לבית משפט, בית משפט נותן לנו צו קיום צוואה, ועם הצו הזה אנחנו יכולים ללכת לטאבו, להעביר נכסים שהיו רשומים על שם הנפטר אלינו כיורשים, אם זה נכסים שהם נכסים נדלניים, גם נכסים בשוק ההון, אנחנו יכולים עם אותו צו קיום צוואה להעביר אותם לבעלותנו. יש מקרים שכיום זה די נדיר שאנשים נפטרים ללא צוואה או שלא יודעים היכן הצוואה, ואז היורשים באמת יכולים להצהיר שלא קיימת צוואה, ובית המשפט יכול לתת להם צו ירושה, וצו הירושה הולך לא לפי הבחירה של הנפטר, אלא לפי ברירות המחדל של מדינת ישראל בירושה, שהחלוקה היא 50-50 בין הילדים ובין בן הזוג או בת הזוג שנשאר בחיים.
כן, עכשיו שימו לב לשני דברים. חלוקה, במצב שבו אנחנו מוצאים צו ירושה, כלומר במצב שבו אין צוואה, היא חלוקה, כמו שאמרת נדיב, 50-50 בין בן הזוג שנותר בחיים לבין הצאצאים, והחלוקה הזו היא רלוונטית לכל אחד מהנכסים. כלומר, נניח שהיורשים הם בת הזוג ושלושה ילדים, ויש לנו שלוש דירות ירושה, אז בת הזוג תקבל 50% בזכויות בכל אחת מהדירות, ושלושת הילדים יקבלו כל אחד שליש, בחצי שלהם מהבעלות בדירות, וזה משהו שיכול ליצור לנו תאונות מס משמעותיות בהמשך. נקודה נוספת היא שאנחנו צריכים לזכור שאי אפשר להכריח בן אדם להישאר בשותפות. וכאשר היורשים רושמים את הדירות על שמם, מספיק שאחד מהיורשים ירצה למכור את החלק שלו, הוא יכול לכפות מחירה של כל הדירה, וזה מצב שיכול לגרום אי נעימויות בקרב היורשים.
כן, אני חושב שהדוגמה הקלאסית ביותר לדבר כזה הוא שאדם נפטר, ויש, הוא נפטר עם דירת מגורים אחת, והדירה הזאת עוברת 50% לאשתו, ו-50% לילדים. ויכול להיות שהילדים האלה הם בכלל לא הילדים של אשתו, הם ילדים מנישואים קודמים. והם רוצים לממש את הנכס, הם רוצים לפרק את השותפות, והאימא עלולה למצוא את עצמה בלי בית, כי יכול להיות ש-50% משווי הדירה זה לא מספיק לה לקנות דירה אחרת. וכדי למנוע סיטואציות כאלה, הרבה פעמים כבר בשלב כתיבת הצוואה, עורכי הדין שואלים את המוריש כיצד הוא רוצה שהדברים יירשמו כל עוד בת הזוג שלו עדיין בחיים, ולפעמים החלק של הילדים בנכס יישאר בנאמנות. עכשיו לדעתי נכון לתת פה קצת רקע לגבי חוקי הירושה, כמו שכשהסברנו על אסטרטגיות בנדלן, היינו חייבים להסביר לעומק את חוק מיסוי מקרקעין, גם לגבי הירושה, אם אנחנו רוצים לדבר על אסטרטגיות, אנחנו חייבים להבין לעומק את חוקי הירושה. דבר ראשון שחשוב להכיר לגבי ירושה, שזה לא תמיד היה ככה, אבל היום הוא ככה, שבישראל אין מס עיזבון / מס ירושה. זה היה קיים עד לדעתי שנת 81, איפשהו בתחילת שנות ה-80. זה בוטל. יכול להיות שזה משהו שיחזור, ולכן אירוע ההורשה אינו אירוע מס. זו נקודה חשובה שאנחנו הולכים לחזור אליה. בנוסף, אנחנו יכולים לרשת רק זכויות ולא חובות. אם חס וחלילה אבא שלי נפטר ויש לו חוב של 1,000,000 שקלים, החוב הזה לא עובר אליי, מה שכן, אם היו לו נכסים אחרים, החוב הזה מנוקה מאותם נכסים, ואני אקבל רק מה שנשאר, אם נשאר משהו בנטו.
כן, עכשיו נדיב, ציינת שאירוע הורשה הוא לא אירוע מס, ולכן כשהיורשים יקבלו את הדירות, הם לא יצטרכו לשלם מס, אבל אירוע הורשה לא מנקה את הדירות מחבות במס. בעצם כשהיורשים מקבלים את הדירות, הם מקבלים אותן יחד עם המס שהיה חייב המוריש, ואם הם ירצו למכור אותן, הם יצטרכו לשלם את אותו המס. במצב שבו המוריש נפטר, כשיש בבעלותו רק דירה אחת, היורשים יוכלו למכור את אותה הדירה היחידה בפטור ממס שבח, גם אם יש בבעלותם יותר מדירה אחת. כלומר, גם אם יש ליורשים 2, 3, 4 דירות, אם למוריש הייתה דירה אחת, אפשר למכור אותה בפטור ממס שבח, כאילו אנחנו היינו המוריש. חשוב לשים לב פה לנקודה, שאם אנחנו בחיים ואנחנו מוכרים דירה יחידה, גם כשיש בבעלותנו עד שליש דירה או כמה שלישים של דירה, אנחנו זכאים לפטור ממס שבח. במצב של דירת ירושה, מספיק שיהיה למוריש 1/10 דירה או 5% מדירה או כל חלק בדירה מעל לדירה אחת, אנחנו כבר לא נהיה זכאים לפטור ממס שבח במחירה, למרות שאם הוא היה מוכר, הוא כן היה זכאי לאותו הפטור.
כן, האמת היא שאתה מציין משהו שהוא לא אינטואיטיבי והוא די מוזר. אנחנו מכירים שאם לאדם יש 2 דירות, הוא יכול למכור דירה אחת ולשלם עליה מס שבח אם יש, ועל הדירה השנייה הוא יכול למכור אותה עם הפטור של דירה יחידה, ואם הוא נפטר, הוא מאבד את הפטורים האלה, או בעצם היורשים שלו מאבדים את הפטורים מכיוון שהיו לו 2 דירות. מה שקצת מוזר בסיפור הזה, הוא שאם היה אדם שיש בבעלותו דירה אחת, בוא נגיד בית המגורים, ובנוסף לזה יש לו איזשהו חלקיק קטן מדירה, 5%, 1% אפילו, אז כשהוא נפטר, היורשים שלו מקבלים את הדירה יחד עם חבות מס השבח. אני אדגיש, זה לא אירוע מס, הם לא חייבים לשלם את מס השבח, אבל בבוא היום, כשהם יחליטו למכור את הדירה הזאת, הם לא יוכלו להשתמש באותו פטור מוריש, אלא רק בפטור דירה יחידה, אם זו באמת תהיה הדירה היחידה שלהם באותה עת.
כן. עכשיו, כשאנחנו יורשים דירה שהייתה בבעלות המוריש, פרק זמן שהוא ארוך מאוד, וחוותה עליית ערך שהיא משמעותית מאוד, אנחנו יכולים לחשוב שמס השבח פה יהיה אולי רבע משווי הדירה. אבל צריכים לזכור שבדירת ירושה אנחנו יורשים גם את הוותק של המוריש עם הדירה, ויש לזה 2 משמעויות. משמעות אחת היא שאנחנו לא צריכים לחכות את אותה תקופת המתנה של 1.5 שנים להחזיק דירה כדי למכור אותה בפטור. אם היה מדובר על דירה יחידה, אנחנו בעצם כביכול מחזיקים אותה כבר פרק זמן מאוד ארוך ואין צורך בהמתנה, בניגוד לעסקת מתנה שבה יש לנו צורך בהמתנה של 3 או 4 שנים אם היא לא הייתה הדירה היחידה של המוריש. עכשיו, הנקודה המעניינת השנייה היא שאנחנו יורשים גם את הוותק של המוריש לעניין חישוב מס ליניארי מוטב. כלומר, גם אם אנחנו חייבים בתשלום מס שבח, אנחנו לא חייבים בתשלום מס שבח על כל עליית הערך שהנכס עשה לכל התקופה שבה החזיק המוריש, אלא החישוב פה הוא טיפה יותר מורכב, ואנחנו נשלם את מס השבח רק על החלק היחסי מעליית הערך אחרי שנת 2014. עכשיו עברנו פה על החוקים הבסיסיים, איך אפשר לתפור את החוקים האלה ביחד נדיב לאסטרטגיה?
אז בואו קודם כל נתחיל מהרמה האידיאלית בתכנון שעושים לפני המוות. הדבר הכי חכם לעשות אם יש יותר מנכס אחד בבעלותנו, הוא לתת כמה מהנכסים הנוספים כמתנות בתוך המשפחה. המתנות האלה הן עסקה לכל דבר, ומקבל המתנה יצטרך לשלם מס רכישה אם יש לו כבר דירה. אם אין לו דירה הוא יצטרך לשלם מס רכישה כאדם שאין לו דירה, זאת אומרת מעל תקרה מסוימת הוא מתחיל לשלם גם פה מס רכישה, וכך את הדירה המרכזית בדרך כלל, הבית היקר ביותר, אנחנו נוכל להעביר לדור הבא כירושה ולא כמתנה, והיורשים יוכלו למכור את הדירה הזאת עם אותו פטור שאנחנו קוראים לו פטור מוריש, וכך אפשר להימנע מתשלומי מס השבח על הדירות. בדרך כלל, המציאות שאנחנו רואים אותה לרוב, היא שהמוריש שיש לו כמה דירות, הדירה היקרה ביותר היא בדרך כלל בית המגורים שלו. יש לו בית מגורים שהוא בית יותר יקר, ושאר הדירות הן דירות להשקעה, ומבחינה אסטרטגית, כדאי, בדרך כלל, אני אומר בדרך כלל כי זה לא תמיד ככה, לתת את הדירות הזולות במתנה, ולשמור את הדירה היקרה שהיא תעבור עם אותו פטור מוריש, כי בדרך כלל הדירה היקרה הזאת צברה יותר שבח לאורך החיים, ולכן הפטור מוריש שנוכל להשתמש בו על אותה דירה או אותו בית הוא הרבה יותר משמעותי. בנוסף, כשאנחנו מעבירים את הנכסים הזולים, בדרך כלל מס הרכישה ומס השבח הקשור בעברת הנכסים האלה יהיה נמוך יותר, ובנוסף, הסחירות על הנכסים הזולים תהיה גם כן נמוכה יותר, ואנחנו מכירים שמעל תקרה מסוימת שהיום היא 5,600 שקלים, יש מס גם על הסחירות.
כן, יש פה סיטואציה באמת מורכבת, כי כשאתה נותן את המתנות לפני שהמוריש נפטר, אז כמו שהסברת, יש פה מס רכישה לשלם על נותן המתנות, למרות שהמתנה היא כביכול עסקה בשיעור אפס, יש פה מס רכישה על השווי של הדירה. כלומר, כמה הדירה זו שווה בשוק החופשי, על זה מחשבים את מס הרכישה. בפועל, מס הרכישה יש שליש ממה שהוא היה בתנאים רגילים, בגלל שמדובר על עסקה בתוך המשפחה. עכשיו, אם ליורשים אין דירות בבעלותם, והם יקבלו מהמוריש, אחרי הפטירה שלו, דירה אחת כל אחד, הם יוכלו למכור את כל אחת מהדירות האלה בפטור ממס שבח, מבלי שהם היו צריכים לשלם את אותו המס רכישה. אז במקרים מסוימים, עדיף לא לתת את הדירות במתנה לפני הפטירה, אלא דווקא לחכות לאירוע הירושה, ולמרות שהדירות יהיו חייבות בשבח מבחינת המוריש, היורש יוכל למכור אותן בפטור ממס שבח על פי פטור דירה יחידה שלו. במצב של היורשים, כן יש כבר דירות והם עומדים לרשת דירה, אז לרוב כן עדיף לשלם את מס הרכישה על המתנה שמקבלים לפני מות המוריש, ואז אותה הדירה היחידה והיקרה שתתקבל בפטור מוריש, הם יוכלו למכור אותה ללא מס שבח, למרות שבבעלותם יש עוד דירות, וגם תלוי בכמה מהר חשוב להם למכור את הדירה, כמה מהר הם צריכים להיפגש עם הכסף, כי בעסקת מתנה יש לנו גם את תקופת הצינון שצריכים לזכור.
כן, אגב אמרתי מקודם שבדרך כלל כדאי לתת את הדירות הזולות במתנה, ולשמור את הבית היקר יותר, אותו נעביר בהורשה עם אותו פטור מוריש, אבל לפעמים יש סיטואציות בהן אחד הנכסים שבבעלות המוריש יש לו פוטנציאל משמעותי לעליית ערך, למרות שהוא שווה פחות מהנכס המרכזי, בוא נגיד שזו דירה לקראת פינוי-בינוי, או שזו דירה שנרכשה לאחר שנת 2014, והיא לא נהנית מאותו חישוב מס לינארי מוטב, ולכן דווקא מבחינה אסטרטגית יהיה עדיף לתת את בית המגורים היקר יותר כמתנה, גם אם יש איזשהו מס רכישה קטן, כדי שאת הדירה שצברנו עליה יותר שבח בסופו של דבר לאורך זמן, נוכל להשאיר עם אותו פטור. אגב, אני אגיד משהו שהוא מאוד משמעותי. הפטור הזה נשאר איתנו כמה זמן שלא נרצה. אם אני עכשיו ירשתי דירה שזכאית לפטור מוריש כי בעל הדירה שהוריש לי אותה, עבורו זו הייתה הדירה היחידה, אני עכשיו יכול להחזיק את הנכס הזה 20, 30, 50 ו-100 שנה, ולמכור אותו בפטור מלא ממס שבח, למרות כל התקופה הזאת שעברה, מכיוון שאני נהנה מאותו פטור מוריש, והרבה פעמים יש נכסים שאנחנו מבינים שבטווח הארוך יש להם הרבה יותר פוטנציאל מנכסים אחרים, ודווקא עליהם אנחנו נרצה ליהנות מאותו פטור של דירת ירושה. עכשיו, אם אני ממשיך באותו קו של מה האידיאל לפני המוות, לפני אירוע הורשה, אז גם מאוד אידיאלי לכתוב מלכתחילה צוואה שמחלקת את הנכסים השונים בצורה חכמה מבחינה מיסויית. זאת אומרת שהחלוקה היא מצד אחד הוגנת, כל ילד מקבל חתיכה שווה מסך הנכסים, אבל החלוקה היא לא שווה בכך שכל ילד מקבל את אותו אחוז בעלות על כל אחד מהנכסים. אני אתן דוגמה שתסביר את העניין הזה בצורה טובה. בוא נגיד שאתה ואני היינו אחים, והיינו יורשים שתי דירות. אנחנו מבינים, מכיוון שירשנו שתי דירות, ששתי הדירות האלה חייבות במס שבח, לא נוכל ליהנות מפטור דירת מוריש על אף אחת מהדירות. עכשיו, במקרה ולא הייתה צוואה, או שהצוואה נעשתה בלי חשיבה מקדימה על הצדדים המיסויים שלה, את שתי הדירות אנחנו נצטרך לחלק בינינו חצי-חצי. בוא נגיד שיש דירה אחת בבת ים ודירה בחיפה, לא משנה מה השווי של כל אחת מהם, 50% שלי, 50% שלך, על כל אחת מהדירות. עכשיו, אני מניח שאתה ואני לא היינו רוצים להחזיק 50% מדירה. זה לא עוזר לנו, וגם מיסויית, אנחנו מכירים שכל מה שמעבר לשליש קצת תוקע אותנו, כי רשות המיסים רואה אותו כדירה יחידה, שכבר יש לנו דירה יחידה, ומה שהיינו רוצים לעשות זה איזשהו איזון. הייתי אומר לך, גיא, תשמע, אני אוהב את הדירה בחיפה, אתה אוהב את הדירה בבת ים, בוא, אני אתן לך את החצי שלי במתנה, אתה תיתן לי את החצי האחר שלך במתנה. אם צריך קצת לאזן בכסף, כי דירה אחת שווה יותר מהשנייה, אנחנו נתאזן בין שנינו, וככה אנחנו יכולים לסגור את העניין. גיא, מה אתה אומר? איך רשות המיסים הייתה רואה את העסקה הזאת שאנחנו עושים בינינו? זה יעבור?
זה יעבור, כן, זה חוקי, אבל יהיה פה מס לשלם. יהיה פה את השליש מס רכישה לשלם, ובגלל שלכל אחד מאיתנו כבר יש חצי דירה, אז אותו שליש מס רכישה יהיה מה-8% ולא לפי מדרגות של דירה יחידה. בנוסף, כשנקבל את הדירות, נצטרך להמתין את תקופת הצינון של 3 או 4 שנים, עד שנוכל למכור אותן בפטור ממס שבח, כי קיבלנו 50% מדירה ו-50% ומעלה מדירה שאנחנו מקבלים במתנה, אנחנו צריכים להמתין את אותה תקופת המתנה כדי למכור אותה בפטור. בנוסף, אם העברנו כספים בינינו כדי לאזן את העסקה, גם הכספים האלה נהיה מעדים עליהם במס, כי רשות המיסים תראה אותם כשלק מעסקת הנדלן.
כן, טוב, אני מניח שהרבה מהמאזינים קצת מגרדים שוב את הפדחת, הדברים האלה הם קצת מורכבים. אני בעצמי מרגיש כאילו אני חזרתי לתקופה בישיבה ואני באיזשהו שיעור גמרא, מה קורה עם פה ומה קורה עם שם. אני אשתף שאנחנו מפתחים עכשיו מחשבון שיעזור לשקלל את כל השיקולים השונים האלה כשאנחנו באים לתכנן את אירוע הורשה, אז זה משהו שלצפות אליו. גיא, מה אני עושה אם אני לא באותה סיטואציה אידיאלית, אבא שלי חס וחלילה נפטר, והוא לא עשה את כל התכנון הזה, ואני קיבלתי את הירושה הכי בעייתית שיש, כמו שתיארנו עכשיו, קיבלתי חצי דירה, ואח שלי קיבל חצי דירה, לא נעשה תכנון מקדים, האם יש לי פתרון?
כן, יש פתרון. אבל עוד לא רשמתם את אף אחד מהנכסים של המוריש בטאבו על שם היורשים, היורשים יכולים לבוא ולערוך הסכם חלוקת עיזבון, שבו הם מסכימים לחלק את העיזבון בצורה שונה ממה שהמוריש ציווה בצוואה, או ממה שהוראות החוק מגדירות במצב שאין צוואה. במסגרת אותו הסכם חלוקת עיזבון, היורשים יכולים להגדיר את חלוקת הנכסים ביניהם באיזו צורה שהם רוצים, וכל השינויים והאיזונים שהם יעשו במסגרת אותו הסכם חלוקת עיזבון, הם לא אירוע מס ולא יחויבו לא במס רכישה, לא במס שבח, לא בהיטל השבחה. כל זה נכון, כל עוד לא עירבנו כספים חיצוניים לצורך האיזון בין היורשים. כלומר, אפשר להשתמש במזומן שהוא חלק מהירושה, אבל לא בכספים חיצוניים.
כן, אז כמו שאמרת, גיא, אם אנחנו מראש בהסכם חלוקת העיזבון מחליטים שאח אחד יורש דירה יותר יקרה מאחר, ואז הוא מוכר אותה ומעביר לו כסף, אז הדבר הזה הוא באמת עסקה שחייבת במס, יש פה ממש עסקה, אבל אם מיטוב ליבי, אחרי שירשתי ומחרתי את הדירה היקרה, אני רוצה לתת מתנה לאח שלי, והיא מוגדרת כמתנה ולא כאיזון, אז בדרך כלל זה בסדר, אם רשות המס רואה במתנה הזאת כמתנה אמיתית ולא כאיזון ירושה. אוקיי, עכשיו בוא ניתן כמה דגשים אסטרטגיים. הדגש הראשון, שבחוק לא נקבע זמן מקסימלי שבו אנחנו חייבים לקחת את צו הירושה ולגשת לטאבו ולרשום את הנכס שירשנו. יכולה להיות תקופה מאוד ארוכה, בעצם תקופה שהיא לא מוגבלת בזמן, שאנחנו זכאים לרשת ולכתוב תחת שמנו את הנכס שירשנו, ואנחנו לא עושים את זה. זה נותן לנו הרבה פעמים זמן. סתם, לצורך הדוגמה, אם יש לי דירה שאני מאמין בפוטנציאל שלה, ואני לא רוצה למכור אותה, ואין לי קרוב משפחה שאני יכול לתת לו אותה, במתנה, אני יכול להחליט לדחות את האירוע של רישום הירושה תחת שמי, ולהחזיק את הדירה שבבעלותי, עד שהיא מממשת את הפוטנציאל שלה, בואו נגיד שזה פינוי-בינוי או איזושהי השבחה אחרת, ורק לאחר מכן למכור אותה כדירה יחידה, ולהעביר את הדירה שקיבלתי בירושה להיות תחת שמי בטאבו. בנוסף, אתה הזכרת מקודם את היטל ההשבחה. הרבה פעמים אנשים מתכננים ומשקיעים הרבה מאוד זמן וכסף בתכנון כיצד לחמוק ממס שבח, והם לא שמים לב שהיטל ההשבחה יכול להיות לא פחות גבוה ממס השבח, והרבה פעמים היטל ההשבחה הוא הרבה יותר גבוה, ופה נכנס שיקול נוסף כשאנחנו מתכננים את העברת הנכס מדור אחד לדור אחר, אם אנחנו רוצים לעשות את זה בדרך של עסקת מתנה או בדרך של הורשה, מכיוון שעסקת מתנה היא ממש עסקה, ולכן רשות מקומית יכולה להחליט להטיל את היטל ההשבחה באותו מועד של אירוע המס של עסקת המתנה, אמרנו שזאת עסקת מחר לכל דבר ועניין. לעומת זאת, מכיוון שאירוע ההורשה אינו מוגדר כאירוע מס, אין היטל השבחה באותו שלב, והיטל ההשבחה יידחה למועד מכירת הנכס לצד שלישי.
זה בכלל נושא מעניין, כי כשאנחנו מקבלים דירת ירושה, אנחנו ברמה מסוימת נכנסים בנעלי המוריש, והדירה שאנחנו מקבלים יש לה את ההיסטוריה של המוריש. ואם הדירה שירשנו במסגרת פינוי-בינוי, פורסים אותה ואנחנו מקבלים דירה חדשה, אז הדירה החדשה שאנחנו מקבלים היא דף חלק, היא דף נקי, ואין לנו בעצם את אותה הזכות שהייתה למוריש. לכן גם אם ירשנו דירה שהיא כביכול דירה פתורה, כי הייתה הדירה היחידה של המוריש, ואשר היא תעבור התחדשות עירונית ונקבל דירה חדשה, הדירה החדשה הזו היא כבר לא תהיה פתורה, והיא בעצם תהיה דירה חייבת אם לנו כבר יש דירה באותו הזמן.
נכון, שזה באמת משהו ששווה להכיר כשאנחנו נכנסים לתקופה שהתחדשות עירונית הולכת להיות חלק יותר ויותר משמעותי מסך הבניינים שיש במשק. אז בוא נתן פה איזשהו סיכום בעיניים. גיא, בוא תפשט לי, מתי נכון לתת דירה במתנה לפני הפטירה ומתי נכון להוריש?
השאלה פשוטה, התשובה מורכבת מאוד, והסיבה שהיא מורכבת מאוד זה שיש פה המון המון תלוי. תלוי בזה ותלוי בזה. אם יש לנו כוונה למכור את אחת מדירות הירושה או כמה מדירות הירושה, צריכים קודם כל להבין מתי צריכים למכור אותן, כי אם יש דחיפות למכור אותן, אז הפתרון של לתת דירה במתנה יכול להיות בכלל לא רלוונטי בגלל הנושא של תקופת הצינון. נניח שאנחנו כן מתכוונים למכור, אבל אין לנו דחיפות, כלומר אנחנו יכולים כן לחכות את אותן 3 או 4 שנים, עדיין צריכים לשאול מה עדיף. מה עדיף נגזר גם מהסטטוס של היורשים. אם ליורשים אין דירה לאף אחד מהם, אז אנחנו לא מרוויחים שום דבר בלתת להם את הדירות במתנה ולחכות את תקופת הצינון, כי הם יכולים לרשת דירות ללא פטור מוריש ולמכור אותן לפי פטור דירה יחידה שלהם עצמם, של היורשים. אם ליורשים יש דירות, אז בהרבה מקרים יהיה כדאי כן להעביר להם את חלק מהדירות במתנה לפני הירושה, כדי שהדירה המרכזית, הדירה שחייבת בהכי הרבה שבח, הם יוכלו למכור אותה לפי פטור דירת מוריש, למרות שיש נדלן בבעלותם. אבל גם אם הלכנו לפי הכללי אצבע האלה, אנחנו צריכים לחשב כמה מס רכישה יהיה על רכישת הדירות בעסקת המתנה, שזה אותו מס רכישה מופחת, כמה מס שבח אנחנו חוסכים לידי אותו פטור מוריש, ומזה גם נרצה לגזור איזו מהדירות אנחנו נותנים במתנה, ואיזו אנחנו שומרים לירושה.
כן, כמו שאמרתי מקודם, הדברים הם לא פשוטים, יש הרבה מאוד שיקולים שצריך לחשוב עליהם כשאנחנו באים להחליט האם נכון לנו שדירה תינתן במתנה או שהיא תעבור כירושה. יש שיקולים שקשורים בסטטוס של היורשים, יש שיקולים שקשורים בסטטוס של המוריש, ויש שיקולים שקשורים בסטטוס של הנכס עצמו, ויש פה הרבה תכנון לעשות, ולכן החלטנו לפתח מחשבון שיעזור לנו בתכנון האסטרטגי הזה. עכשיו, מלבד אותו תכנון אסטרטגי, יש עוד כלים אסטרטגיים שאפשר להשתמש בהם באירוע הורשה, בשביל לתכנן אותו בצורה טובה יותר, ואפשר לשלב פה אסטרטגיות שונות שגם דיברנו עליהם בפרקים על אסטרטגיה בין דורית. זה גם תקף לעולם הנדלן, גם תקף לשוק ההון, ובואו נתחיל באמת מהנדלן. בואו נגיד שיש מצב שלהורים שלי אין נכס, בסדר? הם לכאורה זכאים ליהנות מדירה בתנאים של דירה יחידה. אני יכול, ברמה התיאורטית, לתת להם במתנה את הנכס שלי, מכיוון שעבורם זאת תהיה דירה יחידה, הם ישלמו מס רכישה מופחת, רק במידה והנכס הוא מעל שווי של 1,900,000, גם שם לפי מדרגות. המתנה הזאת מאפשרת לי עכשיו, כאדם שהוא חסר דירה, לקנות נכס נוסף, אני יכול לקבל 75% משכנתה, ולקנות דירה יחידה, גם כן עם ההטבות והפטורים של דירה יחידה. וכעבור 120, כשההורים עוברים מהעולם, אני ארש מחדש את הנכס שכבר היה בבעלותי. הפעם אני יורש את הנכס הזה כנכס שאני יכול להחזיק אותו כמה זמן שאני רוצה, ובהמשך למכור אותו עם פטור מוריש, ובאותו זמן אני מחזיק את הנכס שאני רכשתי עכשיו, וגם אותו אני יכול למכור בפטור דירה יחידה. אז זה תכנון אסטרטגי אחד, אבל יש בו בעיה אחת שאין מינוף. אם אני רוצה לתת נכס להורים שלי, הנכס הזה לא יוכל להיות נכס ממונף, אלא אם אני רשום גם כן בבעלות על הנכס, ופה אנחנו כבר נכנסים חזרה לאסטרטגיית חילוף לובים שדיברנו עליה לפני אי אלו חודשים, ולעזרת חילוף לובים, מה שאני יכול לעשות זה לקנות נכס יחד עם ההורים, בפועל להורים תהיה את רוב הבעלות על הנכס, 90-95%, לי תהיה בעלות מינימלית כדי שנוכל לקחת את המשכנתא יחד, וכך להורים שלי יש נכס ממונף. אני במקביל, יש לי פחות משליש דירה, ואני יכול לקנות דירה נוספת עם מינוף מקסימלי כדירה יחידה, וכשב-120 אני ארש את הדירה שקניתי יחד עם ההורים, אני יורש את החלק של ההורים, ובסופו של דבר ההורים היו פטורים ממס שבח במחירת הדירה, ולכן אני נהנה מפטור המוריש, וכך יש לי שני נכסים שנהניתי מלהחזיק אותם בצורה ממונפת, בפטורים מלאים ממס רכישה, ומה שבח.
יפה. אז הצגת פה גם הטריקים מעניינים. מה לגבי שוק ההון? יש בו גם טריקים?
כן, אז כמו שאמרתי מקודם, אנחנו יכולים להשתמש עוד פעם בשילוב של אסטרטגיה בין-דורית ואסטרטגיית ירושה, בשביל ליהנות גם בשוק ההון, ואני אתחיל מלהציג את הבעיה. אם יש לי כספים שאני רוצה להשקיע אותם בשוק ההון, לתקופה יחסית ארוכה, לא ל-40-50 שנה, אבל כן, 15-20 שנה, ואני רוצה ליהנות ממס מופחת, גם על הדיבידנדים, גם על רווחי ההון, מבחינתי האפשרויות שיש לי הן מאוד מוגבלות. אני יכול להפקיד לקרן השתלמות עד 18,000 שקל בשנה, give or take. בנוסף, אני יכול להפקיד לקופת גמל להשקעה עד 76,000 שקלים בשנה. זה נחמד, זה נותן לי להפקיד כמעט 100,000 שקל בשנה, שאני אוכל ליהנות מהם בפטור ממס רווחי הון. על ההשתלמות אני אוכל ליהנות כעבור 6 שנים, מהגמל אני אהנה באמת רק בגיל הפרישה, כשאני אקח את הכסף כקצבה. ומה שאפשר לעשות, זה משהו שגם דיברנו עליו באסטרטגיה בין-דורית, זו אסטרטגיית סיכול 190, בה אני מפקיד כספים שלי בקופת גמל לפי תיקון 190, שרשומה על שם אחד ההורים שלי. עכשיו, מכיוון שמדובר בקופת גמל ולא בקרן השתלמות או קופת גמל להשקעה, אין לי הגבלה על כמה מותר לי להפקיד פנימה, מכיוון שההורים שלי הם כבר בני 60 ומעלה, ויש להם את אותה קצבה מזערית עליה דיברנו, אני יכול ליהנות ממס רווחי הון של 15% על הרווח הנומינלי. זה פער שיכול להיות מאוד משמעותי, לעומת 25% על הרווח הריאלי. ובנוסף, אני מקבל פה איזשהו אלמנט של ביטוח. אם ההורה חס וחלילה נפטר לפני גיל 75, אני יכול ליהנות כמוטב של אותה קופת גמל מהרווחים של הקופה בפטור מלא ממס רווחי הון.
כן, מי שרוצה להיות ממש אסטרטגי, אולי שיפקיד לקופת גמל לפי תיקון 190 של אבא ולא של אמא, כי שם התוחלת חיים היא קצת נמוכה יותר. נדיב, מי שרוצה ללמוד עוד על הסיפור הזה של אסטרטגיה בירושה, מעבר לספירות עומק שעשינו בפרק הזה, איפה הוא יכול למצוא עוד מידע?
כן, אז מי שבאמת מתעניין בנושא הזה, יש בלי סוף מאמרים מרתקים שכתובים בצורה מדהימה, של עורך דין דורון נהרוני, אתם יכולים לחפש אותו בגוגל. על הדרך אני אשמח להודות לדורון שעזר לנו בכתיבה של הפרק הזה, וגם לעורך הדין גלית וייס. מדובר בנושא שהוא מורכב, הוא נושא שהוא סבוך, הוא מרתק, וכמו שפתחנו את הפרק, יש פה הרבה מאוד כסף אם עושים אותו נכון, ונכון כמו שאר המרכיבים של האסטרטגיה, לתכנן אותו בצורה יסודית יחד עם איש מקצוע. תודה שהזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים להצטרף לקהילת הפודקאסט בפייסבוק ולהירשם לניוזלטר הפיננסי דרך האתר של אתיקה פיננסים, בכתובת ethica.finance.
אין לראות בנאמר בפרק משום ייעוץ פיננסי, אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.